אדם רבותיי, השיר הזה נמסר לנשמת מרדסטר בת רב שמואל, ולזכות אבי מורי ממרתי, ולזכות משה לבן באשת דינה, ולזכות נשמת רב יואל בן רב פנחס הלוי. ואנחנו מתקדמים בעזרת השם בספר אורות הקודש. אנחנו באות למד א', תכונת הריכוז והפיזור. אנחנו כדרכנו קודם נקרא את דברי הרב, אחר כך את הביור עליו. אומר הרב, אין כל האנשים שווים בדרכים של השלמתם הרוחנית. יש דם שתמצית לשתו הרוחני יוכל להיות מבוצר במקום אחד. וכל מה שהתרכזו יותר מחשבותיו, לימודיו, עיוניו ורגשותיו, ימצא את עצמו יותר בנוי ומשוכלל, ויתור המידות והתכונות, ובהירות הדעה והרת נשמתו יופיעו עליו בהדרם. ויש אדם שרכושו הרוחני מפוזר, עם כל ראש דרך, על כל ראש דרך, הוא מוכרח הוא לפזר את מדו ואת רגשותיו, ומרחק יביא לחמו. והריכוז והפיזור הזה יש במדרגות אגבי מדרגות, ריכוז לפני מריכוז ופיזור חוץ מפיזור. ויש אדם ששולטים בו שני הכוחות, מוכרח הוא לתכונה ריכוזית גם לתכונה פיזורית, ובאשר תכונת הריכוז שולט עליו, לא יוכל לסבור שום תוכן של פיזור, ואשר רוח הפיזור מתקלה עליו, לא יוכל לסבור שום ריכוז. הדבר נוהג גם בעמים שלמים ובסוד הנהגת עולמים, בהופעות היסטוריות עמיות ובתקופות הגדולות של עולמות, יצירתם, הווייתם, בניינם, הירוסם, חידושם והתעלותם. בפרק זה הרב דן במושג האחדות מזוויות ראייה שונות. הרב שלא מזכיר את המושג. ישנה אחדות במובן של ריכוז הכל, הכפפת עניינים שונים לעניין אחד. זוהי גם אחדות נפשית וגם הווייתית. ומתי ישנה אחדות מובן של סגירת הכוליות, ההתפעלות ממנה והתמזגות איתה. אך הצורה הגדולה ביותר של האחדות היא כאשר שניהם כאחד בגדולתם, האחד המיוחד והאחד בכוליותו. השאלה עומדת במרכז הפרק היא באיזה דרך ישיג האדם, העם או אפילו ההוויה עד שלמותם. אומר הרב, אין כל האנשים שווים בדרכים של השלמתם הרוחנית. הסוג הראשון הוא אדם שתמצית לשדו הרוחני יוכל להיות מבוצר במקום אחד. אנשים כאלה, לא רק שהם מורכזים בלימודיהם, אלא שהם יודעים היטב איזה מן המקצועות הוא המועדף עליהם. אותו המקצוע השאר הפתח לעולמם, בכל הישגיהם בתחום זה מקרינים על ידיהם בשאר המקצועות. הם מתקשים להיכנס דרך שערים אחרים, לכן הם עושים לעצמם מידת האפשר עבודת תרגום של שער המקצועות לשפת אותו שער בו הם יודעים להיכנס. הכישרון האחד הבולט שלהם הוא קנה מידה לעצמם, למציאות ולחיים. דרך זו יכולה להביא להצלחה מרובה באותו תחום. גם במקצועות התורה יש לפעמים מי שנקרא מרי דהלכתה, מרי דהגדתה, ובאותו מקצוע הוא אדון, וכל המקצועות האחרים נשקלים, נמדדים, ונשפטים ידו במטבעות של אותו תחום בו הוא אדון. אדם כזה עשוי לתהות, מדוע צריך ללמוד מקצועות רבים? מדוע אפשר להסתפק בתחום אחד? אדם כזה, ככל שיהיה יותר מרוכז, כך ימצא את עצמו יותר בנוי ומשוכלל. ויש אדם שראשו הרוחני מפוזר על כל ראש דרך, מוכרח הוא לפזר את מדור רגשותיו ומרחק יביא לחמו. אדם כזה חש את המציאות כולה, בכל מקום אליו מוגע יש לו עניין אמיתי ומסוגל לו. הטיפוס הראשון מוצא אחדות במקצוע אחד והיחיד בו הוא מתמקד, ומבחינתו כל שאר המקצועות צריכים להיות כפופים לו. לעומתו הטיפוס השני חש את אחדות ההוויה בכך שבכל דבר הוא מוצא עניין וערך. העולם מאוחד בריבויו. האינטרדיציפלינריות, איזה מילה, המעבר ממקצוע למקצוע היא העיקר בשבילו. אלא שפעמים אדם כזה נוטה ליד האנציקלופדי, אך יותר שטחי. יש לנו אינטואיציות חזקות שמורות לו שבכל מקצוע אפשר למצוא ערך גדול, אבל לא מספיק למצות את מלוא העומק. השטחיות לא נובעת מאישיותו ותחושותיו, אלא מידע שטחי שלו, מהכושר להתרכז בעניין אחד. עניינו מפוזר התחומים הרבים ונוטה להתפעלות מן ההוויה בחוליותה. ויש אדם ששוטים בו שני הכוחות, מוכרח לנו תכונה ריכוזית וגם לתכונה פיזורית. הטיפוס השלישי מיוחד, מיוחד במינו. השניים הראשונים הם שני קצוות, אך הטיפוס השלישי איננו פשרה, כי אם כך הוא היה מתרכז בעניין אחד ואף בו הוא היה שטחי. הטיפוס השלישי הוא סינתזה יוצאת מן הכלל בין שני הטיפוסים והנטיות כאשר אינן מתערבבות זו בזו. כאשר אינן מתערבבות בו זו בזו. אנשים כאלו הם לא רק אנציקלופדים לפי ידיעתם, אלא גם עמקנים גדולים כמעט בכל שטח בו הם נוגעים. בזאת התרבות האירופאית ניתן לראות סוג כזה של אנשים בין אנשי הרנסנס, כמו ליאונרדו דה וינצ'י, שהיה צייר גאוני, פסל ומהנדס גאוני. כשהוא עסק בעניין מסוים הוא הגיע לעומק רב ולמיצוי. הוא לא סביק לא הכפיף את שאר התחומים לתחום אחד. זו הגאונות יוצאת מן הכלל ובלתי רגילה. בתודות עם ישראל אפשר לציין את הרמב״ם, שהיה רופא גדול, בעל הלכה נפלא, פילוסוף גדול, איש דגול, איש מוסר ומנהיג משוכו ומעלה. ובעת אשר תכונת הריכוז שולטת עליו לא יוכל לסבול שום תוכן של פיזור, ועת אשר רוח הפיזור מתגלה עליו לא יוכל לסבול שום ריכוז. כאשר בוחן פרט מסוים הוא לא סוקר באופן כללי את המציאות, וכאשר הוא סוקר סקירה כללית של ההוויה הוא לא מתעמק בכל פרטי הפרטים של כל חלק וחלק שבה. אם אשר את התכונות לממדים במרחב, אז הריכוז יהיה עומק, הפיזור יהיה רוחב, והטיפוס השלישי הוא מאחד גם עומק וגם רוחב, והתוצאה היא מופלאה. והדבר נוהג גם כן בעמים שלמים ובסוד הנהגת העולמים, בהופעת ההיסטוריות הרממיות ובתקופות הגדולות של העולמות, יצירתם, הווייתם, בניינם, ירוסם, חידושם והתעלותם. הרב קושר כאן את הריכוז והפיזור הרוחניים בתרבותיים עם ריכוז ופיזור גיאוגרפיים. הקשר הזה בר תוקף כאשר אנו בוחנים את אופיין של תרבויות הלאומיות השונות. יש בתרבות הלאומית מבוססת בעיקר על הזדהות עם תנאים הגיאוגרפיים והאקלימיים של המקום, מהם שואבת התרבות את המיומנות והמקצועיות, המיומנויות המקצועיות, את האומנות ואף את הסמלים הרוחניים והדתיים שבהם היא מבינה את עצמה ומנחילה את עצמה לדורות הבאים. כך אנחנו יכולים לדבר על תרבות של עמים הריים או עמים שוכני ערבות רחבות ידיים, תרבות של ירדי הים או יושבי המדבר. יש עמים שכאשר הם מרוכזים מקום מסוים בית מסוימת, כשר של התפתחות מדעית, טכנולוגית או חברתית כלכלית, הם מגיעים להישגים אדירים מבחינת תרבותית, אבל כאשר משהו משתנה הם מתחילים להתרחב על שטח גדול, ובחלוף התקופה המתאימה לאופיים הם לא מסוגלים להחזיק מעמד ונתמעים, מתבולים ומובסים. כך היה עם הפרסי הקדום למשל, שתיאר רחב דוגמאות מצוינות לאדריכלות, אומנות, מיתוסים דתיים וספרי חוכמה. אך את רחבותו לכדי אימפריה, מהודו עד כוש, החלישה אותה והביאו לתבוסה וחורבן מבלי שיצליח להנחיל את תרבותו לעמים אחרים. יש עמים שיצר מצב הפוך, הם נוטים לתפשטות ורק באופן זה הם מצליחים, וכאשר מגבילים אותם הם מתנבנים, נתנבנים. דוגמה טובה, הרומאים. תהייתם הייתה לתפשטות ולהשלטת סדר עולמי, והביא אותם לשיא הצלחתם כאשר הם הצליחו להגשים אותה. כמעט כל המקומות האלה מגיע השלטן הרומאי, הושמים לנו עד היום הזה. שפתם, חוקיהם, תבנית עריהם, ואף הדת שימצאו הנצרות, תבואים עמוק בתרבויות השנות ברחבי אירופה באגן הים התיכון. ויש טיפוס שלישי שאותו מייצג עם ישראל, שגדולתו בריכוזו וגדולתו, וגם בגלותו שהיא פיזורו. לעם ישראל יש הישגים מופלים בריכוז ופיזור כאחד. התרבות העברית המרוכזת נתה פירות שאין ארוך בשורת התרבויות האנושית. וגם הפיזור יצר תופעה ייחודית שאין לה חבריה בתולדות העמים. היכולת להטמיע תרבויות בלי להיטמע בהם, להצליח לשמור על ייחודיות, להפוך את הפיזור עצמו לסוג של מושג קיומי, זו יכולת ייחודית לעם ישראל, העם היחיד שאולי אפשר למצוא גם אצלו גדולה בשני המצבים. הוא העם היווני. תקופת הריכוז של יוון הייתה פוריה מאוד, אבל גם תקופת התפשטות מאלכסנדר מוקדון ואילך של בניית התרבות ההלניסטית הביאה הישגים גדולים. לכן חזל העריכו את התרבות היוונית, הן בגמרא במגילה בדף ח', יפת אלוקים ליפת וישכון לעולי שם, יפיפותו של יפת ישכון בעולי שם. מצד אחד היא הייתה אויב גדול, אך גם יריב ראוי. אך למרות הדמיון, האומה היוונית התנבנה לו אחר דורות, מה שאין כן האומה העברית. ובתקופות הגדולות של העולמות, יצירתם, הווייתם, בניינם, ירוסם, חידושם והתעלותם. ייתכן שרב מתכוון כאן לתיאור של חזה על אודות ההוויה, בעוני העולמות ומחריבן. כאשר עולם אחד יכול להיות כולו דין, עולם אחר חסד, ועל אף הגדולה של כל מידה בפני עצמה, אין עולם כזה יכול לעמוד. וייתכן שרב מתכוון לתקופות הגדולות בהיסטוריה האנושית, כל אחד מהנערכת כמין עולם בפני עצמו. כל תקופה כזו יש אפיונים ברורים בתחומי התרבות וסדרי החיים. כאשר עולם כזה ממצא את עצמו, מתרחשת מהפכה, הרס וחורבן, ונבנה עולם חדש. אך ברבות הזמן אנו מזהים שרידים ושקיעים של העולמות הקדומים בבניינם החדשים, בעניינים החדשים של העולם. לעתים דווקא השפעתם של שרידים אלה הולכת וגוברת, והם מחדשים עלומיהם וזוכים לתחייה. כך הם דברים בתקופת הרנסנס, וכך בתקופתנו החדשה, כאשר המושגים ימי קדם כמו דמוקרטיה ורפובליקה שבו שבו להיות מרכזיים. כך כמובן בתולדות עמנו, כאשר לאחר דורות רבים של פיזור, גלות והשפלה, אנו זוכים לשיבת ציון ותקומה לאומית מדינית ועוד חזון למועד. לסכם את דברי הרב, בני האדם אינם זהים, יש מי שבנוי להתרכז בתחום מסוים ובו יממש לגמרי את עצמו, יש מי שחייב להתפזר על פני תחומים שונים כדי למצות את עצמו, ויש מצב אחדותי, יש מי שמסוגל גם להתרכז וגם להתפזר, וההבחנות האלה קיימות גם ברמה הלאומית, יש שם שמתמחה בתחום מסוים ויש שם שמתעסק בתחומים רבים, יש שם שמתרכז ומתפזר לסירוגין, ועם ישראל כפי שאמרנו מצטיין בשני הממדים. והדברים היו נפלאים, ובעזרת השם אנחנו נמשיך בשיעור הבא. שלום שלום, אהובה יגזר על הברכה.